אתמול הסתיים לו כינוס שלוחי חב"ד העולמי. אתם בוודאי, כשאומרים כינוס שלוחי חב"ד, זוכרים את התמונה המפורסמת שמתקיימת מדי שנה ביום ראשון בבוקר שם, על רקע חזית 770, בית המדרש של חסידי חב"ד בניו יורק. אחר כך כעבור כמה שעות יש את הכינוס הגדול, הבנקט כך הוא נקרא, שמתקיים לו במזח, פעם זה בברוקלין, פעם זה בניו ג'רזי. בכל שנה זה גדל יותר ויותר. השנה למרבה הצער, הסיפור הזה לא קרה בצורה הפיזית של ממש, חלקו כן, המנחה היה שם, אולי עוד כמה, אבל השלוחים עדיין נותרו בעולם עם קהילותיהם, ובניגוד לכל שנה, הם לא הגיעו אל ניו יורק. הרמוני אנדר, צירי אגודת חב"ד, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
ראית את זה?
בוודאי.
את יודע, אחד הדברים שתמיד, בשנים האחרונות אני נמצא שם בכינוס בניו יורק, תמיד יש איזה רגע אחד בכינוס, בבנקט שמסכם את כינוס שלוחי חב"ד, שאתה אומר, זה הרגע שלקחתי איתי. אני מוכרח לומר שאתמול הרגע הזה, ואני לא יודע מה היה צריך עוד רגע נשמע את זה ממך, אבל הרגע המרגש היה כמובן הסיפור עם גרמניה, עם הרב בני וולף, זיכרונו לברכה, שליח חב"ד בגרמניה, שנפטר כתוצאה מהקורונה, ואז שם אתמול בכינוס מכריזים בעצם על החלום שלו שמתגשם, שרכשו את הבניין. מה היה הרגע שלך אתמול שם?
נכון, אז קודם כל באמת בוא בשביל לתת את התמונה המלאה למאזינים, נספר שהרב בני וולף נפטר בפסח האחרון מאיזשהו סיבוך בריאות, ולמרבה התדמה, אשתו שנותרה אלמנה עם 8 ילדים, החליטה שהיא ממשיכה את השליחות במקום. עכשיו, אנובר בגרמניה זה לא בני ברק, בני ירושלים, ואפילו לא שכון ויז'ניץ בחיפה. זה מקום שהוא, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך. ורק שליח של הרבי, רק שליחה של הרבי, יכול באמת למצוא את תעצומות נפש כאלו מדהימות, כדי להחליט, אני ממשיכה את השליחות שלי במקום.
אני חושב שזה עוד לפני כן, את ההחלטה שהוא נקבר שם, שהוא לא נקבר חזרה כאן בארץ, אלא נקבר שם עם הקהילה שלו, כי זה מה שהוא היה רוצה.
אתה צודק לחלוטין. מבחינתו, מבחינתה, מבחינת כל משפחת וולף, זה המקום שלהם, זו השליחות שלהם, אנחנו איתכם בשמחות, ולצערנו גם בהפך השמחות. ובאמת, אם באת אמרת שזה הרגע שלך, אז אחד הדברים שככה, אתמול ככה, די צפו לנו מול הפרצוף, כשהרב משה קוטלרסקי, בעצם מנהל הכינוס, הוא מדי שנה מקריא בצורה די מהירה את השליחים שהלכו לבית עולמם.
זיכרון להולכים נקראת הפינה הזאת שם בכינוס לשוחרים.
כן, נכון, זיכרון להולכים. והשנה הפינה הזאת לא נגמרה. היא התארכה והתארכה והתארכה. ופתאום קיבלנו סוג של מאזן, מה עבר עלינו החסידי חב"ד בחצי שנה האחרונה.
אני חושב שאתה מזכיר את הנקודה הזאת, אז אני חושב שאחת הנקודות בתוך הנקודה הזו, שגם ראית שם פתאום פנים צעירות.
נכון. אבל בוא נדבר על דברים שמחים.
קדימה, יאללה.
אנחנו מדברים רגע אחרי כינוס השליחים. אנחנו באמת, אתה יודע, אני, כששאלו אותי איך אני מרגיש, אמרתי, אני לוקח מושג מתחום הקולינריה. חמוץ מתוק. מצד אחד, כמובן, הזכות האדירה להיות חלק מהמפעל היהודי העצום הזה, המפעל היהודי הגדול בעולם, מפעל השליחות. זכות אדירה להיות חלק מהרצון של המשלח, בוא לא נשכח מי זה, הרבי מלובביץ', עם חזון מדהים לדאוג לכל יהודי, ושתהיה כתובת לכל יהודי, גרם לאנשים נורמטיביים, פחות או יותר כמוני, כמוך, לקום יום אחד ולצאת למקומות כמו רואנדה ואוגנדה ולאוס וניגריה, ואפילו לפתוח בית חב"ד בגבעתיים, שגם זה לא תמיד כל כך
טריוויאלי, לגמרי, כן.
וזה באמת, אתה יודע, זכות גדולה ושמחה עצומה. ויחד עם זאת, במהלך השבת, כשישבתי עם הילדים, אז העלינו כל הזמן חוויות קטנות מימי הכינוס שבהם אני זוכה להשתתף.
אתה יודע, אתה נוגע בנקודה הזאת, ואני מוכרח לומר לך שזה כחבדניק, וכאחד שגם כן חי את כינוס השלוחים, גם אתמול כשפתחתי וישבתי מרותק לכינוס השלוחים, פתאום אני רואה את הילדים שלי ככה מתאספים סביבים, אני מצד שני שומע מאחי שהוא שליח חב"ד כאן בישראל, באור יהודה, שהם ממש כמו בכינוס השלוחים מארגנים שולחן ויושבים עכשיו כל המשפחה, ובמובן מסוים זה הזכיר לי...
הילדים הרוויחו השנה.
כן, אבל במובן מסוים זה הזכיר לי סוג של חג של חב"ד, כמו יוטט כסלב, שהמשפחה מתאספת ממש כמו חג, הנה פתאום חג השלוחים.
אתה יודע, אני תפס לי את העין אתמול, סרטון קצר ששיתף השליח בקמבלה. קמבלה זו עיר באוגנדה, והשליח שם, הרב רסקין, במקום להיות עכשיו עם 5,300 שליחי חב"ד בניו יורק, נמצא בדירתו, ביחד עם 3 ילדיו. זה מה שיש לו מסביבו בקמבלה, באופן קבוע. אישה ושלושה ילדים. ובמקום לשבת, להגיד, אוי, איך נדפקתי השנה, איך המצב ככה גרם, אתה רואה אותו, פורט על האורגן, ומקפיץ את הילדים, והאווירה של כינוס שלא הייתה מביישת את הבנקט, בימים הכי גדולים שלו, באחד האנגרים הכי גדולים בניו יורק.
כן, אבל מצד שני, צריכים לומר גם, הרי הכינוס הזה, הוא מעבר באמת לוואו ולשואו ולהצגה הגדולה והטובה ביותר שיש בעולם, יש בו גם איזה סוג של כוח, שנתינת כוח לאותו שליח שחוזר חזרה אחר כך למדינה שלו, אל המקום המבודד, כמו שאתה הגדרת את זה לפני רגע.
זה באמת נקוד.
וכאן איפה זה קורה? מה קורה במקרה הזה?
הכינוס הזה, אני מגדיר אותו, הוא המטען של הבטריה. כשאנחנו רואים שהפלאפון...
אז מה, המטען נשרף הפעם?
המכשיר הנייד ככה יורד 4-5%, אתה שואל, תגיד, יש לך מטען רגע? אז גם השליחים יושבים ומחכים לפעמים כל השנה ל3-4 הימים האלה. קודם כל, לעלות לציונו של הרבי, להתפלל, להתחבר למשלח. מעבר לכך, עברו רבים מהם, פחות או יותר הפעם היחידה בשנה שבה הם יכולים להתפלל במניין נורמלי, ללמוד עם מישהו, לדבר בעברית עם מישהו. וזה באמת נקודה שהיא לא פשוטה. אבל אתה יודע, שליחי חב"ד הם אנשים שאין אצלם את המילה עצוב. יש אצלם את המילה אתגר. אז הקורונה היא עוד אתגר. וגם אותו בעזרת השם הם יעברו.
כן, וזה...
והם כולם מסתכלים על זה בצורה של חצי הכוס המלאה. הם אומרים, השנה זכינו לחוות את כינוס השליחים בתוך הקהילה שלנו, בתוך הבית חב"ד שבו אנחנו נמצאים. זה משהו שלא מעולם לא זכינו פה. אז תמיד יש פעם ראשונה.
ואני חושב שאין טוב מלסכם, כפי שהגדיר זאת הרב קוטלרסקי, שנזכה להתמודדויות ולא לאתגרים. כינוס חב"ד, להאיר את החושך, מסתיים לו אתמול. מוני אלדר, צעירי אגודת חב"ד, תודה רבה לך, בוקר טוב.
להתראות כל טוב.
סיימנו. אריאם ניקרח, דוד טוויטו הוא הטכנאי שלנו, אל כאן המשיח בהפקה. תודה רבה לכם על ההזנה, אני נועם זיגמן, בוקר טוב.